אנחנו נראה היום קטע מאוד יפה בשפת אמת על פרשת קדושים בנושא של נטיעה. אני קורא עכשיו בפנים. תרמ"ה, תראו. במדרש, זה מופיע כאן, במדרש, וכי תבואו, כן? תגדילו רגע את זה. יפה, מצוין. במדרש וכי תבואו, ונתתם וכולי, אומר המדרש, הדאו דכתיב, עץ חיים היא למחזיקים בה. ואז אומר השפת אמת, וכל המדרש שם. זה מדרש מאוד יפה, הוא מסביר, עץ חיים היא למחזיקים בה, זה אנשים שלומדים תורה, אז הם בעצם מחוברים לעץ החיים שהיה בגן עדן. התורה היא זאת שמחברת אותנו בחזרה לעץ החיים, שאדם הראשון אחרי שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, הוא התרחק מעץ החיים. ועל ידי התורה, עץ חיים היא למחזיק אם בא, מי שמחזיק בתורה, הוא מחובר לעץ החיים. אז המדרש מסביר שזה נאמר לא רק על לומדי תורה, אלא גם אלה שמסייעים ללומדי תורה. אבל הכל לוקח מכוח התורה. אם זה הלימוד או אלה שמסיימים, הכל מכוח התורה, מי שמחזיק בתורה הוא מחובר שהוא לעץ החיים. זה מדרש אחד. מדרש שני כתוב, ואני אקריא את המדרש מתוך המדרש בפנים, אומר המדרש ככה, דרש רבי יהודה בן פזי, מי יגלה עפר מעיניך? אדם הראשון שלא יכולת לעמוד על ציוויך שעה אחת, והרי בניך ממתינים לעורלה 3 שנים. אז אומר המדרש, אמר אבונה, כאשר שמע בר כפרה את המדרש הזה, אומר, יפה דרש רבי יהודה בן אחותי, הדאו דכתיב וכי תבואו לארץ, ונטעתם כל עץ מאכל. אז קודם כל נסביר את המדרש כפשוטו. מה זה מי יגלה עפר מעיניך? הכוונה היא, מי זה שיעזור לאדם הראשון לראות מה שקרה כאן, שאדם הראשון לא הצליח לחכות רגע אחד, אפילו לא שעה אחת, וכבר הוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, ואילו בניך, בני ישראל, הם ממתינים לא רק שעה, אלא ממתינים 3 שנים עד שאוכלים את הפירות. עכשיו צריך להבין מה כאן העומק של המדרש, ובואו נראה כאן דברים נפלאים של השפת אמת, לאן הוא לוקח את המדרש הזה. אומר ככה, העניין הוא, כי אלה המצוות הם תיקונים לחטאו של אדם הראשון. המצווה הזאת כמו אורלה, הרי יש לרעיון האורלה הרבה הסברים, אבל אומר השפת אמת לפי המדרש הזה, כל הרעיין ששלוש שנים לא אוכלים מהפרי ורק אחרי זה, נטע רווי, אחר כך בשנה החמישית אוכלים רגיל, זה תיקון לחטאו של אדם הראשון. שאדם הראשון לא המתין, ואנחנו ממתינים. אומר המדרש, אומר השפת אמת, ולא בא המדרש לדבר חס ושלום על מעלת אדם הראשון באומרו מי יגלה, רק לומר כי בזה מתקנים את החטא. המדרש סך הכל בא ללמד אותנו שהרעיון של 3 שנים אורלה הוא בעצם תיקון לחטא עץ הדעת טוב ורע, שאדם הראשון לא המתין אפילו שעה אחת. ואז הוא אומר ככה, דכתיב, והייתה השם אלוקים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם. אז מה אנחנו רואים? הקדוש ברוך הוא נטע את הגן, והקדוש ברוך הוא אחרי שהוא ברא את אדם הראשון, שם את אדם הראשון בגן עדן, פירוש שזה המקום שלו. אומר השפת אמת, אם כן, אם הקדוש ברוך הוא שם את אדם הראשון בגן עדן, אם כן היה רצון הבורא יתברך שהאדם יהיה בגן עדן, אז הרצון האלוקי היה שהאדם יחיה את חייו בגן עדן. הרי אדם הראשון לא נברא בתוך גן עדן, הוא נברא מחוץ לגן עדן, והקדוש ברוך הוא לוקח אותו ושם אותו שם. בניגוד לאישה שכן נברא בגן עדן, אדם הראשון לא נברא בגן עדן, אבל הקדוש ברוך הוא שם אותו שם, שזה המקום שלו. ואז הוא אומר, ובוודאי נתקיים רצונו יתברך. אם הקדוש ברוך הוא החליט לשים את האדם בגן עדן, והגם דכתיב אחר כך ויגרש את האדם, אז בעצם עכשיו, ברגע שהקדוש ברוך הוא מגרש את האדם מגן עדן, אז יוצא שהאדם הראשון לא נמצא במקום יהודו. אז מה, אם הרצון האלוקי משתנה? אומר השפת אמת, לא. הרצון שהאדם הראשון, וככה כל האנושות תהיה בגן עדן, הרצון הזה נשאר. והגם דכתיב אחר כך ויגרש את האדם, היו התיקונים אחר כך מבחוץ, על ידי התורה ובית המקדש. ברגע שאדם גורש מגן עדן, עדיין הרצון האלוקי שאדם הראשון יהיה בגן עדן, הרצון הזה ממשיך. אבל איך? הרי הוא מחוץ לגן עדן? לא. התורה והמקדש מחזירים אותנו בחזרה לגן עדן. היו התיקונים אחר כך מבחוץ, על ידי מבחוץ הכוונה מחוץ לגן עדן, על ידי התורה ובית המקדש. כי דכתיב בפרשה שלנו, וכי תבואו וכולי, ונתתם. מה זה ונתתם? אומר המדרש, הדאו דכתיב עץ חיימי, זאת אומרת שיוכלו להידבק בשורש עץ החיים. זה הרעיון שבאים לארץ ישראל. מה הנטיעה הזאת מסמלת? כמו שאומר המדרש, הדאו דכתיב עץ חיימי, איך מגיעים בארץ ישראל, מתחברים שוב לעץ החיים שהיה בגן עדן. זה למחזיק עם בה, למי שמחזיק בתורה בארץ ישראל. כי דכתיב, וכי תבואו אתם שיוכלו להידבק בשורש עץ החיים. מה זה שורש עץ החיים? כל הרעיון של עץ החיים שהוא מחבר אותנו לחיים האלוקיים בדרגה של גן עדן לפני החטא. איך? על ידי תורה, על ידי התורה ומצוות. תורה זה הכוונה לימוד תורה, ומצוות זה קיום המצוות. רמז לדבר, מה כתוב? דכתיב, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. מה יעשה האדם? מצוות. מה המצוות גורמות לו? וחי בהם. הוא חוזר לחיות שנכתב לרבותה לשבח או לשבח המצוות, שיכולים על ידי אותם מצוות, על ידי זה שוב להידבק בחזרה, וחי בהם, בהם, במצוות. מה? בעץ החיים. וכמו שאומרים, וחיי עולם נעתה בתוכנו. שימו לב, אנחנו רואים את זה ברכות התורה. הקדוש ברוך הוא נטע, כן, זה רומז על הנטייה של עץ החיים. חיי עולם נטע בתוכנו, חיים. נטע בתוכנו נטייה, איך? אשר נטע לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. על ידי התורת אמת, אנחנו מתחברים לנטייה של עץ החיים, מצוות ותורה. איי, 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 איי. ואז הוא אומר, הברכה הזאת שחיי עולם נטע בתוכנו, זה לעומת כלפי, בעברית שלנו זה לעומת, מה שכתוב בפרשת בראשית אחרי החטא של עץ הדעת, ונשלח ידו, וחי לעולם. אדם ישלח ידו בעץ החיים, ואז חי לעולם. אבל אין אפשרות כזו אחרי החטא לכל מעץ החיים. אז איך מתחברים לעץ החיים? על ידי תורה ומצוות. והתורה, תראו איזה ביטוי יפה, והתורה היא הגן עדן ועץ החיים. התורה היא בעצם זאת שמכניסה אותנו, היא זאת שמקיימת, מממשת את הרצון האלוקי שאדם הראשון יחיה בגן עדן, זה המקום שלו. והתורה היא הגן עדן ועץ החיים. תראו איזה ביטוי יפה. איי, 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 איי. אדם לומד תורה, אדם מקיים את התורה, הוא נמצא בגן עדן. איי, איי, איי. מה אנשים מחפשים? יכולים, הגן עדן נמצא מתחת לאף שלהם. איי, 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 איי. ועל זה נאמר בשיר השירים, פרק ד' י' ב', כתוב גן נעול אחותי, ואחר כך כתוב גל נעול. גן נעול, גל נעול. מה זה הגן נעול? תורה שבכתב. למה הגן רומז על תורה שבכתב? כי בתורה שבכתב יש גן סדרים, הכוונה נון גימל פרשיות. אז עוד פעם, תורה, ועל זה נאמר גן נעול, גל נעול. תורה שבכתב זה גן סדרים, דאורייתא ושבעל פה. אם כן, גן נעול, הגן הוא נעול, אבל מה מכניס אותנו שוב לגן? הגן נעול בפני אדם הראשון, אבל מה מחזיר אותו שוב לגן? זה הגן פרשיות, שזה הגן עדן. אז התורה זה הגן עדן. וכמו שכתוב על אדם הראשון נאמר שהתפקיד שלו בגן עדן היה לעובדה ולשומרה, ודרשו חז"ל מה זה לעובדה ולשומרה? לעובדה במצוות עשה, ולשומרה ולא תעשה. כן? כי עשה זה קום, עשה זה לעובדה, ולשמור זה שמירה, לא לעשות, זה לא תעשה. אז בעצם בגן עדן אדם הראשון היה לו עשה ולא תעשה. אז מה ההבדל בינינו לבין אדם הראשון? תראו כאן ניתוח מאוד יפה. אז הוא אומר ככה, מה כאן הנקודה? הוא אומר, רק אז היה ברוחניות יותר. בגן עדן אדם הראשון היה רוחני יותר, היה זך, היה טהור, ולכן מספיק לו מצווה תעשה אחד ולא תעשה אחד, כי הוא כבר קרוב, כבר מחובר. רק אז היה ברוחניות יותר, ואחר כך היה בהתלבשות עוד לבושים. כשאדם הראשון יוצא מגן עדן, אז הוא כבר פחות קרוב, יש לבושים, ולכן לא מספיק מצווה אחת של עשה ולא תעשה, לכן נתרבו האזהרות. יש לנו כבר הרבה יותר, אנחנו זקוקים להרבה יותר, כי אנחנו רחוקים יותר. אז צריך יותר דרכים שיחברו אותנו, יכניסו אותנו בחזרה לגן, כי אנחנו רחוקים יותר מהגן. איי, 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 איי. לכן לנו יש תרי"ג מצוות, כן?
לא, לא כל כך הבנתי מה זה גל נעול.
בלמד או
בלמד? בלמד.
האמת היא שגם אני לא יודע. שברתי על זה את הראש, אני לא יודע מה השפת אמת, לאן הוא ייקח את זה. אני לא יודע, ותחשבו על זה גם, כי הוא מתמקד בעיקר בנון. הוא אומר, גן נעול, גל נעול. והוא בעיקר מתייחס לגן, שאיך נכנסים לגן, על ידי גן פרשיות התורה. גן זרים דאורייתא ושבעל פה. אבל לא יודע מה זה ג' למד. אם את רוצה, את יכולה לחבר את זה ללאג בעומר. זה אני משאיר לכם ללאג בעומר.
טוב, סלב, תודה רבה רב.
בסדר גמור, יפה אבל ששאל. נמשיך הלאה. ולכן נתרבו האזהרות ולעולם כן הוא. מה זה לעולם כן? ככל שרחוקים יותר, אז אנחנו צריכים יותר אמצעים, יותר כלים להתקרב. אתה ברור? כל שאנחנו קרובים יותר, אז פחות. זה כמו נגיד בעלי תשובה, אדם שעושה תשובה. אז ברור שהוא צריך ללכת יותר קיצוני. הוא צריך יותר כלים, יותר אפשרויות, כדי להתקרב יותר, הוא רחוק יותר. אז הוא אמר, ולעולם כן, לכן הוא אומר ככה, ולכן יש ג' שנים, עורלה, אתה. הרי אצל אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא אמר לו לחכות שעה. אז אנחנו לא מסתפקים בשעה. צריכים לחכות 3 שנים. למה? כי אנחנו הרבה יותר חוקים. אז צריך להמתין הרבה יותר זמן. זה מה שהוא אומר, ולכן יש ג' שנים, עורלה אתה. ואז הוא אומר ככה. ובאמת, כאותו העניין, נתקיים בנו אחר כך שנתגרשנו גם מארץ ישראל ובית המקדש, ומכל מקום יש לנו לפתוח, גם מבחוץ נוכל לתקן ולמצוא הערות הראשונות, ולכן נתווסף אתה סייגים וגדרים יותר. אומר דבר מאוד מעניין. אומר, עם ישראל יוצא לגלות, בית שני, 2000 שנות גלות. בגלות אנחנו רחוקים. חרוכנית יש התרחקות גדולה מארץ הקודש, מהקדושה. ולכן, כמו שאדם הראשון שהוא התרחק מגן עדן, אז עם ישראל היה צריך לקבל יותר מצוות, תרי"ג מצוות, אז גם עכשיו שיצאנו לגלות, ובמיוחד גלות ארוכה כזו, אז יש תוספות של כל מיני מצוות שחז"ל הוסיפו וכו'. יש תוספות, כי צריך חיזוקים, כי הריחוק יותר גדול, אז צריך יותר חיזוקים. אני קורא את זה עוד פעם. כן. אז זה באמת, את שואלת שאלה נכונה, שמישהי כאן כתבה, שאם אדם הראשון לא היה חוטא, לא היינו מקבלים את התורה. אז בוודאי לא היינו מקבלים אותה בצורה הזאת, נכון? הצורה הזאת היא תיקון לחטא של אדם הראשון, לכן היא נראית אחרת מה שהיה קורה אצל אדם הראשון לפני החטא. זה מה שגם כתוב שלעתיד לבוא, כשיהיה תחיית המתים, אז באמת התורה תראה שוב אחרת, תהיה תורה חדשה, כי פחות נצטרך את אותם אמצעים ואת אותם חיזוקים. אבל הרעיון הוא אחד, זה הכל אמצעים, כמו שכתוב בזוהר, זוהר אומר תרי"ג מצוות, תרי"ג עיתין, זה תרי"ג עיצות, איך לחבר אותנו שוב בחזרה לעץ החיים. נכון? אם אדם הראשון לא היה חוטא, אז לא היה לנו קבלת תורה כמו שקיבלנו, הייתה שונה, זה נכון. את צודקת, זה נכון. אני ממשיך הלאה, אני קורא את זה עוד פעם את הנקודה, מכל מקום יש לנו לפתוח גם מבחוץ, כי גם מבחוץ נוכל לתקן ולמצוא הערות הראשונות, נוכל לחזור שוב לאור הגדול, ולכן התווסף אתה סייגים וגדרים יותר בגלות. אבל לעולם יש לנו חלק בעץ החיים, על ידי התורה ומצוות, הגם שהוא מבחוץ, קניין ויגרש את האדם. נכון? אנחנו מבחוץ, אבל על ידי התורה והמצוות, הרי על ידי התורה והמצוות, אנחנו מתחברים שוב בחזרה לעץ החיים. עוד פעם, תכתיבי עוד פעם את השאלה שכתבת, ואז אני יכולה לראות את זה. מי שכתבה פה שאלה, אני רוצה עוד פעם לראות אותו. הלל, דווקא מצוות עורלה זה תלוי בארץ שאנחנו כביכול יותר קרובים, מוסיפים מצווה. כן, זה נכון. כן, זו שאלה באמת מעניינת. אז יוצא שדווקא בארץ, זה אני צריך לחשוב. זו שאלה יפה, תני לי כמה דקות לחשוב על זה, ואני מקווה שנוכל לענות על זה. כן, שימו לב, מה קורה כאן. תראו, יש סיפור מאוד יפה על רב זושה. אני לא זוכר אם דיברנו על הסיפור הזה, אם לאו, שפעם החסידים של רב זושה שאלו אותו, אמרו לו, תגיד לי, אתה איך נתת, הנשמה שלך הייתה בתוך אדם הראשון, איך נתת לאדם הראשון לחתור? איך נתת לו לאכול מעץ הדעת טוב ורע? אז הוא אמר, אתם צודקים. אני באמת נתתי לו לחתור. ולמה? ותראו, אני הגעתי למסקנה, עדיף שלחיות מחוץ לגן עדן, ולהתגעגע לגן עדן, מאשר לחיות בתוך גן עדן, ולחשוב כל הזמן כמה זה טוב מחוץ לגן עדן. זאת אומרת, אדם יכול לחיות בגן עדן, והוא באמת לא מחובר לעץ החיים. ואז אין משמעות לחיים. אבל לפעמים דווקא הרחקה מגן עדן, היא מעוררת את הגעגוע. זה בעצם כל הרעיון של הגלות. למה הנה, אבל ראינו שאצל אדם הראשון זה לא היה פשוט העניין הזה, כן? כי הנה, עובדה היא שהוא לא היה, הוא התרחק בגלל שהוא רצה לאכול מעץ הדעת טוב ורע. אז כל הרעיון הזה גם של גלות, עם ישראל יושב בארצו, והוא מסתבך, כי הרי בכל אופן, בארץ ישראל יש כוחות גדולים, וכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אז גם יש פיתויים יותר גדולים, ולא מספיק יודעים להעריך את זה, שאנחנו פה בארץ הקודש, ואז יוצאים לגלות, ואז יש געגועים לארץ הקודש, אבל איך שלא יהיה, אומר השפת אמת, הרצון של הקדוש ברוך הוא היה שהאדם הראשון מיועד לגן עדן. אומר השפת אמת, הרצון הזה נשאר. אנחנו כל הזמן במגמה בכיוון של חיבור לגן עדן. אז כל עוד שהאדם הראשון היה בגן עדן, הוא היה בגן עדן והוא היה אמור להתחבר לעץ החיים. אבל הוא חטא, הקדוש ברוך הוא מגרש אותו מגן עדן. אז יש תורה ומצוות. חוזרים לארץ ישראל, יש תורה ומצוות, יש בית מקדש. עם ישראל חוטא, מתרחק, ושוב, אכן, מוסיף גדרים, עוד דברים. כל הנחלים זורמים הימה לדבר אחד, בשביל לחבר אותנו כל הזמן לעץ החיים. איי, 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 איי. נפלא. תורתנו הקדושה, הרי זה לא סתם משפט שאנחנו בחיי עולם נטע בתוכנו. צריך להבין את המשמעות העמוקה של המשפט הזה. בחיי עולם נטע בתוכנו. יש לנו את הדרך להתחבר לנטייה לעץ החיים. את הדרך לחזור לגן עדן. על ידי התורה והמצוות. וזה דווקא בארץ הקודש. ארץ הקודש, זה הארץ של הקדוש ברוך הוא, זה ארץ של השגחה, כמו שאנחנו תמיד מזכירים, שהכוזרי אומר, שארץ ישראל זה דרגה אחת מתחת לגן עדן. אז כאן אנחנו מתחברים לגן עדן על ידי תורה ומצוות, יש לזה משמעות כפולה. אולי הלל אני חושב על השאלה שאת שאלת, אז זה גם נותן תשובה למה דווקא בארץ ישראל יש אורלה. כי דווקא כאן בארץ ישראל אנחנו נדרשים אכן להתאמץ, להבין שאנחנו חיים פה בגן עדן, וצריך לעשות תיקון יותר גדול, כי החטא היה בגן עדן שאדם הראשון לא המתין, ואנחנו עכשיו חוזרים לגן עדן ורוצים לראות שאנחנו ממתינים, שאנחנו רואים לגן עדן. אנחנו חיים בארץ ישראל, שזה בחינה של גן עדן, רוצים לראות שאנחנו רואים לגן עדן. זה ארץ ישראל. עכשיו, עד לכאן, הקטע בשפת אמת. עכשיו, אני רוצה, כהשלמה, מחר ואנחנו יום אחד אחרי יום העצמאות, וברוך השם, זכינו השנה בתשפ"א, באמת חגיגה ככה מיוחדת, ייחודית, ואתם גם עשיתם מאוד יפה, מאוד נהניתי מהערב שאתם הכנתם, היה ממש יפה, דרך זה הייתה לי את ההזדמנות קצת לראות כל אחד מאיזה משפחה, כל כך משפחות, כל כך נפלאות, שכל אחד שמכן בא משפחה כל כך נפלאה, יראיתם פעמיים את המשפחות, אז ככה יכולתי להעמיק עוד יותר במשפחות. אז ישר כוח לעניין. בכל אופן, אנחנו עדיין תחת ההשפעה של יום העצמאות. אנחנו בו' באייר. ונשאלת השאלה, באים לארץ ישראל, עוסקים בנטיעות, נפגשים כאן עם החומר, הרי באים מהמדבר. זה מאמר קיצוני, מעבר קיצוני, מהמדבר לארץ ישראל. פה הרי בארץ ישראל עוסקים בנטיעות, על פי הפשט, נוטעים, עוסקים בחומר, בונים מלכות, יש פה מפגש עם החומר. אז איך הדבר הזה באמת עובד? אז אני בעניין הזה רוצה להביא בפניכם דברים נפלאים שהרב קוק כותב באורות. אני רוצה להביא את זה לפניכם. הוא אומר ככה, יש לו ניתוח מאוד מעניין. אומר, עם ישראל הוא כל הזמן חי במטולטלת. מטולטלת שנעה מי מציאות של נטייה לחלק הרוחני בצורה קיצונית, ועד מציאות אחרת שעם ישראל, זה נמצא באורות, אתם תוכלו לעלות את זה למעלה, זה יהיה מצוין. אז אני אביא רגע מהחדר שלי את האורות, ואני אגיד לכם, תנו לי שנייה אחת הפסקה, בסדר? דקה אחת.
בסדר. תמי, עושים תחרות מפותחת קודם, טוב? שמעת אותי?
יש כאן שני קטעים. הקטע הראשון שאנחנו רוצים לראות, זה נמצא באורות ישראל בפרק ו', סימן ד', פרק באורות ישראל, פרק ו', סימן ד'. או בהוצאת שלי זה בעמוד קוף נונטט, אני לא יודע, אבל... יופי, תראו. נהדר, מצוין, אתם זריזות. יופי, מצוין, נהדר. אז אוכל ממש ללמוד את זה ביחד, כהשלמה ליום העצמאות. אומר ככה, מפני הנטייה החומרית היתרה, שאיבדה את שיווי המשקל, לעומת הנטייה הרוחנית, הולכים עמים וקלים. אומר אצל האומות, שהאומות נוטות ליתר חומריות, ואין שום תוכן ואידיאלים, זה בעצם מביא את האומה לסוף דרכה, מבחינה היסטורית. אבל הוא אומר, בישראל, שיווי המשקל חקוק בעצם טבעו. זה זווית, זה ראייה מאוד מעניינת. ב-DNA של עם ישראל, בכלל ישראל, כן? כנסת ישראל תמיד מחפשת את האיזון. אמנם הוא אומר, זהו רק לעניין שלא תישאר מחלת הנטייה היתרה קבועה. התכונה הזאת שמחפשים את האיזון, היא תכונה בלעדית לעם ישראל, על מנת שהקיצוניות היא לא תישאר לנצח, באופן שאין לה רפואה. אבל באותו זמן שעם ישראל נוטה לקיצוניות, אבל פגיעה מפני הנטייה היתרה, הכוונה לצד החומרי, בוודאי שעושה נזק בישראל, פוגעת בישראל, ואפילו עוד יותר מה שהיא פוגעת בשאר האומות. למה? מפני חריפות האופי שלו. אתן יודעות שהעם ישראל יש לו הרבה אנרגיות, וכל מה שהוא עושה, הוא עושה את זה בצורה קיצונית יותר. ולכן כשעם ישראל נותן לחומריות יתרה, זה בצורה מאוד קיצונית. ואז הוא אומר ככה, והאלילות שפגעה בנו כל ימי התקופה הארוכה, שעד החורבן הבית הראשון, כי אתן יודעות שבזמן בית הראשון, עיקר החטא היה עבודה זרה, אלילות. מאיפה זה בא אותה נטייה? אומר הרב קוק, הייתה תולדה מנטייה חומרית יתרה. עבודה זרה היא תוצאה של הליכה אחרי החומר בצורה קיצונית. עכשיו תסבירו לאתן למה, מה הקשר בין נטייה חומרית לעבודה זרה? תסבירו לי. מה אתן אומרות?
אולי זה זר לאדם ללכת
מה?
רק החומר. אולי זה זר לאדם ללכת רק על החומר? זה לא פשוט מתאים לו כאילו.
כן, אבל למה זה מראה, את צודקת, אבל למה זה מראה על נטייה חומרית?
כי הוא מתרחק מהנטייה הרוחנית שלו.
ולמה זה מראה על חומריות? בוא, יפה, אתם כותבו אותו. יפה, למה?
עבודת אלילים זה קצרים חומריים.
טוב מאוד, זה הרגות, אתן אומרות טוב. זה טוב מאוד, הוא עובד לחומר, יפה. אתן כותבו טוב. יפה מאוד. והיא, עכשיו תראו, בהמשך תהיה שאלה עוד יותר טובה. והיא קבעה גם כן את תולדותיה באופן המחולל מידות נשחטות רבות. אותה נטייה חומרית גם השפיעה על מידות לא טובות. עכשיו תראו הלאה. בזמן הבית השני, שהאליליות נחלשה. בזמן בית שני כבר פחות עבדו עבודה זרה. ואז החטא התגלה בצורה אחרת. יצאה הפגיעה הזאת להיגלות בצורתה של שנאת חינם, שלא הייתה שום נקודה, שנאת חינם. עכשיו תסבירו לי מה הקשר בין שנאת חינם לנטייה חומרית. בבקשה.
הרב, אולי כי בסוף אדם יש לו צלם אלוקים, ואם אתה לא כאילו אם אתה מסתכל בצורה רוחנית, אז אין סיבה שלא תאהב את הבן אדם. וכאילו השנאה מגיעה מדברים חיצוניים יותר.
יפה, יפה אמרתו, וגם פה נפה, אתם כותבות פה מאוד טוב מאוד, כל מה שאתם אומרים זה נכון, שאדם הוא מחובר לחומר, חושב רק על עצמו, יפה, חיצוני, יפה, פה כל מה שכתבתם נכון, זה שנאת חינם, תראו איזה ניתוח מדהים זה, אומר הרב קוק זצ"ל, שנאת חינם היא המשך של אותה נטייה לחומריות, זה מדהים הניתוח ההיסטורי הרוחני הזה, הפסיכולוגי. ואז, שלא הייתה שום תרופה למחלה הזאת של החומר, כי אם שבירת האומה. באופן שלא יהיה לה ימים רבים מה לעשות בעניינים חומריים בכללותה. ונשארה פניית האומה כולה בכל ימי הגולה הארוכה רק לדברים נשגבים ונאצלים. מה הוא כותב כאן? למה הקדול ברוך הוא הביא את הגלות? תראו איזה ניתוח מדהים. למה בהגלות? תסבירו למה? במיוחד בית שני שזה 2000 שנה. למה זה בא? למה? איך זה, מה זה עוזר? למה זה תרופה? לא, לא, למה זה תרופה? זה גם להחזיר את הרוחניות ומה, זה נכון, אבל מה עוד? מה הנקודה? למה זה שובר את החומריות? ניתוק מהחומר, גוט. ניתוק מהחומר, עכשיו האומה כבר לא מתפקדת כאומה, אין לה מלכות, אין לה ארץ, אין לה אדמה. היא לא עוסקת יותר בחומר. ואז עכשיו היא נאלצת לעסוק רק ברוחניות. איי, 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 איי. זה כמו שהרמב״ם כותב, בשמונה פרקים לרמב״ם, איך אדם מגיע לשביל הזהב, הולכים מקצה לקצה. הם הלכו רק לחומריות, ואליהם תשכחו מחומריות. עכשיו תלכו רק לרוחניות. יפה מאוד. אני קורא פעם את המשפט הזה. שלא הייתה שום תרופה למחלה של החומריות, כי אם על ידי שבירת האומה כאומה, ובאופן שלא יהיה לה ימים רבים, עכשיו הרבה זמן, אין לה יותר מה להתעסק בעניינים חומריים, בכללותה, ככלל. ונשארה פניית האומה כולה, בכל ימי הגולה הארוכה, רק לדברים נשגבים ונאצלים. זה רוחנים. אז הוא אומר ככה, ואומנם הנטייה היתרה היוצאת מהשיווי אל הרוחניות גם כן מזיקה הרבה עד שהיא מאבדת את ההוד האמיתי מהרוחניות עצמה. מה כאן הוא כותב? תגידו לי, מה הרב כאן כותב? מה? תכף נענה על השאלה הזאת, אבל מה הוא כותב? מה הוא אומר? הנטייה הזאת להיות ברוחניות יותר מדי רוחניות בלי מעטפת חומרית, היא מזיקה לרוחניות עצמה. כי עם ישראל לא יכול להיות רק רוחני. בדיוק. היא צריכה את החיבור לחומר, נכון, נכון, נכון. נכון, בדיוק, זה לא טוב. זה תורה, נכון, זה תורה בלי דרך ארץ, תורה שאין עם המלאכה. בדיוק, זה המציאות האידיאל בארץ ישראל, זה החיבור. מיד הוא יסביר את זה, מיד. הוא אומר, מכל מקום, בתור רפואה, כמו שרמה הוא כותב בשמונה פרקים, שבשביל להגיע לשביל הזהב צריך ללכת לקצה השני, ביטור רפואה לנטייה חומרית מופלגת, משמשת היא בכל אופן, זה טוב. על כן, אף על פי שהיחידים נטו לחומרויותם, גם בגלות היו בודדים שהתעסקו בחומר, כפי מידת הכרח החיים ותאוותיהם, מכל מקום, אנחנו לא מדברים על יחידים, האומה בכללה לא היה לה שום עסק חומרי מאז גלותה. כן, אין מלכות, אין ארץ, אז האומה לא מתעסקת עם זה. ואז הוא אומר ככה, והנה אתה, בעת ההתעוררות של התחייה הלאומית, היא לנו האות, שכבר נתרפאה מחלה כללית, באופן שכבר ניתנה רשות לאומה להיות לשיח בעניינים חומריים בכללותה. מה הוא כותב כאן?
אבל איך הרב אומר את זה לפני שהוא הגיע לארץ ישראל?
מה?
הרב כתב את זה לפני שהוא הגיע לארץ, לפני שהוקמה המדינה.
בטח, הוא נפטר, אל תשכחו, נכון, מאוד.
עדיין היינו בגלות.
הרב קוק נפטר ב-1935.
נכון, אז אני אומרת, זה נשמע פה שהוא אומר שעכשיו אנחנו בדרגה אחרת, שאנחנו יכולים כבר להשתחרר.
עצם זה שיש...
אבל עדיין לא היינו בארץ.
נכון, אז זה משהו בדיוק. הוא אומר, עצם זה... שכבר עם ישראל חולם לחזור לארצו, ויש את התנועה הציונית ויש את החזון הציוני, זה סימן שמן שמיים כבר התבטלה הגזרה, ומותר לנו שוב, יש לנו את האישור בשמיים להתחבר שוב לחומר. הוא רואה בזה אישור. איי, 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 אני קורא פעם את המשפט הזה, והנה אתה, בעת ההתעוררות של התחייה הלאומית, היא לנו האות שכבר נתרפה מחלה כללית, אותה מחלה של נטייה יתרה לחומיות, ולכן הלכנו לקצה הזה של רוחניות, באופן שכבר ניתנה רשות לאומה, מה מותר, איזה רשות? להיות לשיח, מותר לדבר, בעניינים חומריים בכללותה. עכשיו הוא אומר ככה, הנטייה, רגע מיד תראו, מיד תראו, תראו עכשיו את ההמשך, הנטייה הראשונה מההפלגה הרוחנית אל החומרית. עכשיו המעבר הזה, תראו, כמו שעם ישראל חווה, שהוא נכנס מהמדבר לארץ ישראל, אז ברור שבהתחלה המפגש עם החומר, יצר שום נטייה לחומר, וראינו מה קרה בבית ראשון ומה קרה בבית שני. לכן אומר הרב קוק זצ"ל, שגם עכשיו שאנחנו חוזרים לארץ, שוב תהיה נטייה יתרה לחומר. הנטייה הראשונה מההפלגה הרוחנית שהייתה לנו בגלות אל החומרית, אומר בהתחלה מוכרחת להיות בהפרזה קצת לצד האחרון. בהתחלה היא תופיע עוד פעם בצורה קצת קיצונית בנטייה לחומר. אומר, וזהו המקור חוצפה של עקבה דמשיכה. לכן בהתחלה תהיה חוצפה כלפי דברים מוכנים. אבל אומר הרב זצ"ל, מכל מקום, בניגוד למה שהיה בבית ראשון ושני, הפעם לא יארך הזמן של הנטייה הקיצונית הזאת, זה הפעם לא יימשך הרבה זמן, כיוון שביסוד האומה מונח שיווי המשקל. על כן, אך ינוח השר, אומר ירגעו מההתלהבות של החומר, וילכו העניינים לצד המעלה והמשקל הראוי. היי, דברים נפלאים שאנחנו חווים בשנים האחרונות שלנו. עכשיו במקביל לקטע הזה, אם תוכלו לעלות קטע נוסף, אתם עושות את זה בזריזות, זה נמצא באורות התחייה בסימן מם דלת. מצויה, נפלא, נפלא, נפלא. יותר מהר מאשר שמוצאים בספר. גוט, טוב מאוד. מקובלים אנו שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל בפרק שהתחלה תחיית האומה תתעורר לבוא. אומר, אנחנו יודעים שבתחילה, בשלב הראשון של הגאולה, אכן תהיה מרידה. במרידה רוחנית. השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה, ברגע שבאים לארץ ישראל, בונים בתים ושדות וקרמים, אשר ידמו שכבר באו למטרתם כולה, תקטין את הנשמה, ויבואו ימים אשר תאמר אין בהם חפץ, אין חפץ בדברים הרוחניים. השאיפה לאידיאלים נישאים וקדושים תחדל, כבר לא יהיו אידיאלים, לא יהיה חזון, לא רעיונות, וממילא ירד הרוח וישקע. מוכר לכם העניין הזה? עד אשר, אבל כל זה יהיה זמני, עד אשר יבוא שר, שרה, ויהפך מהפכה, ויראה אז בעליל, כי חוסן ישראל הוא בקודש עולמים, זה הכוח שלנו. באור השם ובתורתו, בחשק האורה הרוחנית, שהיא הגבורה, הגמורה מנצחת את כל העולמים, בכל כוחותיהם. הצורך למרידה הזו שתהיה בהתחלה, היא הנטייה לצד החומריות, שמוכרחת להיוולד בכללות האומה, בצורה תקיפה, אחר אשר עברו פרקים, פרקי שנים רבות, כמו שראינו בפרק הקודם, שנאספו לגמרי מכלל האומה, הצורך והאפשרות להתעסקות חומרית. וזאת הנטייה שתיוולד, תידרך בזעם, ותחולל סופות, צופות. הכוונה בהתחלה, הנטייה החומרית תהיה חזקה, יהיה מרד רוחני, והם הם חבלי משיח. אשר יבשו את העולם כולו על ידי מחובים. עכשיו, בואו נראה עוד קטע, נחזור בחזרה לאורות ישראל, ונראה קטע סימן זין, זין. תבואו לזין. או, מצוין. טוב מאוד, זריזות יתרה. אין המדינה עושר העליון של האדם, זה ניתן לאמר, כל הרעיון שהמדינה זה לא העושר, זה ניתן לאמר במדינה רגילה, שאין עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה, שנשארו המוני האידאות שנטר את החיים של האנושות, מרחפים ממעלה ואינם נוגעים בה. של האומות, מדינה היא באה רק לשרת את הצרכים של הפרט, אבל אין חזון, אין אידיאלים. מה שאין כן, מדינה שהיא ביסודה אידיאלית, שחקוק בהווייתה, תוכן האידיאלי היותר עליון, שהוא באמת העושר היותר גדול של היחיד, מדינה זו היא באמת היותר עליונה. שימו לב, אומר, מדינה שיש לה אידיאלים, יש לה את האידיאל היותר עליון, מדינה זו, זה העושר הגדול של היחיד, היא באמת היותר עליונה בסולם העושר, ומדינה זו, היא מדינה, מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד, כיסא השם בעולם, שכל חפצה הוא, שיהיה השם אחד ושמו אחד, מי קמך ישראל גוי אחד בארץ, שזהו באמת העושר היותר עליון. אמת, שעושר נשגב זה צריכו לביור ארוך, כדי לעלות אורו בימי המשיח, אבל לא מפני זה יחדל מלהיות העושר היותר גדול. כן, שחוזרים לארץ ישראל, חוזרים לחומר, אבל הפעם החומר הוא כלי, עם הכלי הזה מקימים מלכות, מקימים מדינה, שהמדינה הזאת היא כיסא של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו נפחים לאור לגויים, ואתם תהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש, או האיזון הזה בין החומר לרוח בארץ ישראל, הוא עושה, את, מביא את העושר הגדול לכלל ולפרט, וזוהי, זה בעצם המודל, שאמור לנחות את מדינתנו הקדושה. חשבתי שזה יהיה נכון כהשלמה למה שלמדנו בשפת אמת, שראינו אכן את הניתוח של השפת אמת, שבארץ ישראל אנחנו בגן עדן, איך, מה באמת, מה המשמעות של הדברים, איך הדברים נוגעים למציאות שלנו היום. מתי השיעור הבא שלכם?
ברבע לי.
יופי, אז יש לכם בדיוק הפסקה של רבע שעה.
נכון.
בהפסקה אתם יכולות לדבר בהפסקה ביניכם בזום?
כן.
מצוין.
עיבוד של השיעור.
תנצו את זה לטובה.